ארבעה ימים אחרי פתיחתה של מלחמת שלום הגליל, שיצא בתתוו בסיוון תשמ"ב, יום ראשון בשבוע, התקיים מבצע צבאי ישראלי, שהיה אחד המבצעים, אחד אולי מארבעת המבצעים הצבאיים הגדולים ביותר של חיל האוויר הישראלי, מבצע שנקרא מבצע ארצב 19. לא כולם מכירים את השם, מכירים את זה יותר בתור תקיפת סוללות הטילים של הסורים בבקעת הלבנון. עכשיו, מומחים צבאיים בכל העולם מגדירים את זה כאחד ארבעת המבצעים הגדולים של חיל האוויר הישראלי, שכוללים בתוכם את השמדה של חילות האוויר של צבאות ערב ערב פתיחת מלחמת ששת הימים, תקיפת הכור העיראקי ומבצע יונתן. מה היה בקרב הזה? זה היה קרב שהתחיל כתקיפה אווירית שנועדה להשמיד את חילות, את סוללות הטילי קרקע אוויר שהסורים פרסו במהלך כמה שבועות וחודשים לפני פרוץ המלחמה בבקעת הלבנון, שכללו מערכות מאוד מאוד חדישות של טילי קרקע אוויר מתוצרת סובייטית, ובעצם נטרלו את האפשרות לתקוף בעומק לבנון, והיו מערכות שמצוידות במכ"מים מאוד מאוד חדישים, שממש כמעט היה בלתי אפשרי להשמיד אותם. ובמהלך הקרב הזה, כשהסורים בהתחלה נמנעו מלהזניק מטוסים שלהם כנגד המטוסים שתוקפים, הם מחשש שהסוללות שלהם לא יתפקדו בצורה מיטבית כשיש מטוסים שלהם באוויר, הם גילו בערך 20 דקות שזה לא עובד, והם העלו להעביר טייסות שלמות, ומה שהיה שם על תא שטח מאוד מאוד קטן מעל בקעת הלבנון, התרחש קרב האוויר אוויר הכי גדול שהיה בתולדות האנושות עד היום, לא רק בהיסטוריה הצבאית של ישראל, אלא בהיסטוריה הצבאית בעולם. וסיומו של הקרב הזה היה שכל סוללות טילי הקרקע האוויר של הסורים הושמדו. היו למעלה מ-80 מטוסים סורים שהופלו, ואף לא מטוס ישראלי אחד שנפגע. היה מטוס אחד שנפגע קצת, הטייס שלו הצליח לחזור לארץ, המטוס עצמו נפל, אבל לא היו נפגעים בנפש. את המבצע הזה חתם מפקד חיל האוויר דאז, שאני לא אזכיר את שמו בגלל תכף מה שתשמעו, בהגדרה הבאה. אומר, הגענו להישג המרשים הזה בזכות שלושה דברים. העליונות הטכנולוגית של צה"ל, העליונות באיכות של כוח האדם, וגם טיפ-טיפה מזל. כל מי ששומע את הדבר הזה ממש מזדעזע. אנחנו מצפים שאולי הדבר הראשון יהיה מי שהכי חשוב להזכיר אותו כאן. אבל גם אם אתה מתחיל עם תפיחה על השכן של חיל האוויר ושל האיכויות הטכנולוגיות וכולי, לפחות במקום השלישי תזכיר פה עוד מישהו, לא את המזל, מה זה מזל? זה קוביות של שש בש, מה זה? עד כאן הסתכלות אחת על הסיפור הזה. עכשיו אני רוצה לתאר את זה מזווית טיפה שונה. המבצע הזה היה מבצע שתוכנן במשך כמה שנים. אמנם היו לו כל מיני גרסאות, גרסה אחת של תקיפה בתוך כדי מלחמה כוללת, תקיפה אחת כתקיפה נטו, והיו הכנות לוגיסטיות וקרביות שבמשך כמה חודשים עשו אותה ממש עם ירידה לפרטי פרטים. בשנים שפני המבצע הזה נכנס לשירות בצהל המזלטים, טייסת המזלטים, שהיום היא כבר לא טייסת סודית, כולם שומעים עליה, בצוק איתן כל הזמן דיברו עליה, אבל אז היה טייסת סודית. והמזלטים האלה חגו בשמי לבנון ואספו כל הזמן בצורה עקבית מידע וצילומים על מיקום של הסוללות הסוריות השונות והקרונות השליטה שלהם. הם גם חשפו דבר סודי נוסף שהיה סודי מבחינת הצבא הסורי, את הנתונים המדויקים של קרינת המקם של הסוללות האלה, באופן שאפשר אחר כך במהלך המבצע את השיבוש של המקמים האלה. יום לפני התקיפה נשלחו מסוקים להשמיד תחנות מקם אחרות של הסורים באזור החוף, באזור דמור, זה נקרא שם החוף של אזור צידון. והיה שם תקיפה אווירית גדולה מאוד שהשמידה את תחנות המקם האלה, ובעצם שיבשה מאוד מאוד את תמונת הקרב של חיל האוויר הסורי על מה שקורה בשמי לבנון. ויום למחרת התקיפה התחילה בזה שבהתחלה הטיסו מעל הסוללות האלה טייסת מזלטים שתמונת המקם שלהם נראית כמו תמונות מקם של מטוסי F-16 ו-F-15, והסוללות ירו כמובן לעברם, וזה כמובן היה מזלטים. המטרה הייתה רק לחשוף את המיקום המדויק שלהם באותו רגע, וגם בדיוק את כיוון הקרניים שלהם. ומיד אחר כך נכנסו מטוסים גדולים יותר שמשבשים מקם, ונכנסה התקיפה הזאת עצמה של של מטוסי ההפצצה. גם קרב האוויר אוויר שהתפתח, כמו שאמרתי קודם, 20 דקות אחר כך, כשהסורים ראו שאם הם לא יעלו מטוסים לאוויר אז הם אבודים לגמרי, ניצל כל מיני יכולות, או הייתי אומר בדיוק להפך, חסרונות של המיגים הסורים. המיגים הסורים היו מאוד מאוד חשופים מהצד, היה להם מקמי טובים מאוד קדימה, אבל מהצד היה להם שטח מת שהם לא יכלו להקן טילים שנורים לעברם, והטוסים הישראלים תקפו אותם כל הזמן מן הצד, וככה הם הפילו אותם ממש אחד אחרי השני. זאת הייתה מכה מאוד מאוד קשה לחיל האוויר הסורי. גם את הקרבות של יהודה המכבי בחילות הסלבקים, יכול להיות שיהיו מומחים צבאיים כאלה ואחרים שיתארו בפרטי פרטים, כולל ניתוח של יתרונותיה של לוחמת הגרילה, העליונות של מי שמכיר היטב את תנאי השטח, חשיבות של סיוע מאוכלוסייה אזרחית, ויתנו תיאור שיכול בצורה, הייתי אומר, עיתונאית אולי קצת יותר טובה להזניח או להעלים כליל את חלקו של הקדוש ברוך הוא בניצחון הזה. מה הנס בחנוכה? איפה נמצא המוקד של נס חנוכה? זאת שאלה ידועה שנעה בין שני הכתבים של נס פך השמן או נס הניצחון. הגמרא בשבת, אנחנו יודעים שלא מזכירה כלום מנס הניצחון. הרמב״ם מביא את שני הדברים, אבל שם בראש את נס הניצחון. שבוע שעבר שמעתי אחד מתלמידי החכמים החשובים בישיבה, שסיפר על רב אחר שהמעיט מאוד בערכו של נס פך השמן, והוא אמר אדרבה, נס פך השמן היה חשוב מאוד, בגלל שנס הניצחון זה נס שאי אפשר לחגוג אותו אחרי 2000 שנה. אחרי 2000 שנה לחגוג איזה ניצחון שהיה, אנחנו יודעים שגם ההיקף שלו היה מוגבל. הרמב״ם אמנם גם מתמודד עם הקושייה הזאת ואומר חזרה מלכות לישראל יתר על 200 שנה, רוצה להעצים את זה, אבל גם אנחנו מרגישים שגם הרמב״ם מרגיש את החיסרון הזה, ולכן יכול להיות שבהלכה ב' הוא מביא את נס פך השמן. אבל התנא דמסייע הגדול ביותר להדיר את נס הניצחון זה מתקן התפילה, שבתפילת אנה ניסים לא מזכיר את נס פך השמן. אפשר אולי למצוא רמז, ואחר כך באו בניך לדביר ביתך והדליקו נרות בחצרות קודשך, אבל זה לא כתוב שהיה נס. הם הדליקו נרות, כמו שהם תיארו את מזבחיך, זה גם לא היה עם איזשהו נס. הדליקו נרות בחצרות קודשך, חזרה העבודה. אבל לא אפשר לראות בזה איזשהו רמז, אבל לא מזכיר את זה בכלל. ואני רוצה לשאול מה הסברה שלו, מה הסברה של מתקן התפילה שמתמקד דווקא בניצחון הצבאי ולא מזכיר את נס פך השמן. אני חושב שאולי בדיוק את הנקודה הזאת הוא בא ללמד אותנו, שאנחנו צריכים לחדד את ההכרה בהשגחה של הקדוש ברוך הוא, ואת המודעות למה שאנחנו אומרים כמה מילים לפני כן בתפילה, במודים, על ניסיך שבכל יום עמנו. והדבר הזה מעלה אצלי את החשיבה עליי, איך אני, אנחנו, מכירים בניסים היומיומיים שלנו, ולאו דווקא כשבן אדם, כשקורה משהו חריג, בן אדם קורא לו משהו, ניצל מתאונה, והוא, אתם יודעים שגם בדבר הזה, בן אדם יכול לבוא ולהגיד, היה לי מזל, יכול להגיד, הקדוש הוא הושיע אותי, אני בשבת אברך הגומל בית הכנסת, או לא יודע מה. אבל אני אומר, גם לא במקרים האלה שקורה משהו חריג, אלא בשגרה היומיומית האפורה, כשהכל הולך למישרין, הכל חלק, נורמלי, בריא. אם אנחנו יודעים, גם במצבים האלה להכיר בניסים, ויכול להיות שאת המסר הזה, מתקן התפילה רוצה להטביע בנו. אני רוצה לקשר את זה לנקודה נוספת. הגמרא במסכת עבודה זרה בפרק הראשון על עדיהם של עובדי כוכבים מזכירה שני ימי עדיהם, שני ימי חג, קלנדיה או קלנדה וסטרנורה, ואומרת הגמרא ככה: אמר רב חנן ברבה, קלנדה 8 ימים אחר תקופה, רש"י אומר תקופה, הכוונה היא תקופת טבת, סטרנורה 8 ימים לפני התקופה. אומרת הגמרא, תנו רבנן, לפי שראה האדם הראשון יום שמתמעט והולך, אמר אוי לי, שמה בשביל שסרחתי בראש השנה, אני כבר אומר, כי החטא היה ביום שנברא העולם, אז מאותו יום העולם הולך לחשך, הימים מתקצרים. שמה בשביל שסרחתי, עולם חשך בעדי וחוזר לתוהו ובוהו. וזוהי מיטה שנכנסה עליי מן השמיים. עמד וישב 8 ימים בתענית ובתפילה. ימי החנוכה הם ליתר דיוק לא בדיוק ימי החנוכה, אני חושב שזה מתחיל בכ"ו בכסלו ולא בכ"ה בכסלו, נעשה את החשבון אחרת קצת, הם בדיוק הימים הכי הכי חשוכים של השנה. בימים האלה יש מפגש בין המחזור השמשי, שהיום הקצר ביותר בו הוא 21 בדצמבר, והלילה הוא גם הלילה הארוך ביותר, אבל לילות, אנחנו יודעים שלילות יכולים גם להיות לילות מוארים. וזה נפגש עם המחזור הירחי, שבו בראש חודש זה לילה אפל, בכסה ליום חגנו. והימים שלפני ואחרי הם הימים הכי חשוכים. הלילה המואר ביותר הוא כמובן תדבב בחודש, והימים שסביבו הם לילות מוארים. סביב חנוכה, וזה תאריך עברי, לא תאריך של 21 בדצמבר, נמצא המפגש הזה של תמיד סביב ה-21 בדצמבר, שהשנה באמת חל בחנוכה ממש, עם הלילות שבהם הימים הם הכי קצרים, ואז מגיעים ללילה, וגם הלילה הוא לילה חשוך. וזה מה שרואה אדם הראשון. ממשיכה הגמרא ואומרת, כיוון שראה תקופת תבט וראה יום שמאריך והולך, אמר, מנהגו של עולם הוא, הלך ועשה 8 ימים טובים. לשנה אחרת עשה גם את אלו וגם את אלו ימים טובים, ואז הגמרא באה ואומרת שהוא קבע אותם לשם שמיים, ובאו עובדי כוכבים וקבעו אותם לשם עבודת כוכבים. אבל החג הזה ביסודו הוא חג שהוא לשם שמיים, שחוגג אותו אדם הראשון. למה? בגלל שהוא ראה שזה לא שעולם חשך בעדו, אלא שזה מנהגו של עולם. כלל האנושות, שהיא מיוצגת על ידי אדם הראשון, היא חוגגת את הקביעות שיש במנהגו של עולם. זה טוב לה, טוב לה שהקדוש ברוך הוא לא מחשיך עולם בעדה מצד אחד, ושמצד שני הקדוש ברוך הוא נזריח להם חמה באופן מיוחד. טוב להם עם חוק הטבע, במנהג העולם שפועל רוטינית, בלי השגחה, כאילו בלי השגחה מיוחדת של הקדוש ברוך הוא בעולם. במסיבת חנוכה של הישיבה, הרב מדן דיבר, הרחיב את הדיבור, על 2 מהגזרות של היוונים, על שבת ומילה. אני רוצה לומר כמה מילים על הגזרה קצת מוזרה השלישית של היוונים, הם גזרו על החודש. אני לא אחזור עכשיו על הדברים של הרב מדן, אבל אני חושב שהרבה יותר פשוט להסביר את השבת, היא סמל יהודי, מילה היא סמל יהודי, אבל ראש חודש. מה זה הגזרה התמועה הזאת? מה הם בדיוק גזרו בראש חודש? מה זה הגזרה? למה היוונים מתפלים לראש חודש? מה, אין מצוות אחרות יותר שמסמלות את היהדות? מה יש להם מראש חודש? כמו שאמרתי קודם, החג היחידי, חוץ מראש השנה, ראש השנה יש לו מאפיין דומה מסוים, שהמרכז שלו הוא ראש חודש, ושהוא נחוג סביב ראש חודש, זאת אומרת 4 ימים לפני, 4 ימים אחרי, לא בדיוק 4. בכל זאת יש לנו מחויבות גם ליום שבו הם חנכו את המקדש, זאת אומרת זה לא רק חג שהוא סביב הנושא הזה של הימי עדיהם של עובדי כוכבים, אבל המרכז של החג הוא בראש חודש, והרבה פעמים בניגוד לראש השנה, יומיים ראש חודש, כמו השנה, זה חנוכה. לכן אני חושב שיש משהו בראש חודש שהוא מאוד מאוד מרכזי בחנוכה. אני רוצה לקרוא לכם כמה שורות מספר דברי הגות והערכה, הרב סולובייצ'יק. הספר הזה בעיקרו מאסף הספדים של הרב סולובייצ'יק על גדולים שונים. זה הספד על הרב גולד. אומר הרב סולובייצ'יק, הוא מתאר את החוויה מאוד מאוד גדולה של קדושת שבת ויום טוב, ואומר כך, לא כן ראש חודש. המצא לקידוש היום של ראש חודש אינו המציאות החיצונית. קדושתו אינה באה לידי ביטוי בצורתו, אינה פורצת גבולות ואינה מתגלית כלפי חוץ. ראש חודש מהווה יום רגיל ופשוט כאחד ימות החול. נטול הוא איסור מלאכה, אין מצוות שמחה או כיבוד ועונג נוהגות בו. לא הובדל הוא משאר ימים ולא הוטבע בחותם האחרות החיצונית. עטוף היהודי בלבוש חול, נושא בעול דאגות הפרנסה, שוקע באפרוריות ובחילוניות היומיומית, משועבד הוא למלאכתו ולמקצועו, ושופך שיחו לפני קונו במטבע שהודש בה בימי החול. אחר תפילתו, אני מדלג קצת, נחפזו לביתה לאורח חיים של שגרה וכיפאון, הולך לחנותו, למשרדו, לבית מלאכתו, העולם החיצוני כמנהגו נוהג. אין בין ראש חודש לימות החול, אלא הזכרת יעלה ויבוא בברכת המזון ובתפילה, תפילת המוספים ואמירת הלל בדילוג. בהמשך הרב סולובייצ'יק מתאר את קדושת ראש חודש. קדושת ראש חודש היא קדושה נסתרת. ההופעה של הקדוש ברוך הוא ביום הזה היא לא הופעה חגיגית, בקולות וברקים, בניסים גלויים, אבל זה יום קדוש שיש השגחה מיוחדת. ראש חודש הוא יום זיכרון. זה יום שיש בו השגחה. מה זה יום זיכרון? זה כמו ראש השנה. זה יום שבו הקדוש ברוך הוא מביט בעין מיוחדת על כל אחת מבריאותיו. אבל מצד שני זה גם יום שעלול לחלוף בלי שאנחנו נייחס לו משמעות מיוחדת. אני חושב שחנוכה, שבעיצומו ובמרכזו ראש חודש, ושבו אנחנו חוגגים בין השאר את ניצחון ביטול גזרת ראש חודש, ושאנחנו חוגגים בו גם את הניצחון הצבאי של המכבים, הוא יום שמעלה על נס את החשיבות של הקדושה הנסתרת, של ההופעה של הקדוש ברוך הוא בעולם שלנו, גם בתוך השגרה האפורה היומיומית, שעלולה להשכיח מאיתנו את ההשגחה של הקדוש ברוך הוא. והשגרה הזאת היא שגרה שהיא מאוד שוחקת, בגלל שהתרבות שמסביבנו הרבה פעמים נוטה להגדיר הופעות אפילו גלויות יותר של הקדוש ברוך הוא בהיסטוריה, בהתרחשויות, כטיפת מזל. וגם כשאנחנו לא נמצאים במקום הזה, אני חושב שהחג הזה, המטרה שלו היא, אחת המטרות, לחדד יותר את הרגישות להופעה של הקדוש ברוך הוא בכל יום ויום, ולהודות הקדוש ברוך הוא על ניסיך שבכל יום עמנו. חנוכה שמח.